טוב, שלום לכולם ולכולן, אנחנו בשיעור מספר 28 בסדרת יסודות האמונה היהודית, עוד שיעור אחד ואנחנו מסיימים, והיום הכותרת שלנו זה דעות שונות בתוך התורה, או נקרא לזה איך מכריעים בדעות שונות בתוך התורה, ובשביל להבין מה אנחנו הולכים לעשות היום, לדעתי זה שיעור, אמנם הוא נמצא בסוף התהליך, כי הוא בנוי על כל מה שראינו עד עכשיו, אבל אני חושב שהוא עוסק בנושא שרבים מאיתנו מוטרדים, זאת אומרת, אני מניח שרבים מהנוכחים ומהצופים של הסדרה הזו, הם בדרך כלל אנשים שכבר הנושא הזה של אלוהים, אמונם תורה מצוות, זה משהו שדי פשוט להם, זה אולי עוזר להם לסדר את הדברים ולברר אותם, אבל ההתמודדות של חלק גדול מאיתנו זה לא בשאלה האם אלוהים קיים או לא קיים, ואפילו לא בשאלה האם יהדות זה דבר נכון או לא נכון, אלא בתוך היהדות עצמה, איפה אני מוצא או איפה אני מוצאת את עצמי. וזה הנושא של השיעור שלנו. אז בואו ננסה כרגיל לעשות לנו חזרה מסודרת מה ראינו עד עכשיו ולאיפה הגענו. אנחנו התחלנו, זה אני כבר לא חוזר, אני רק אומר, אלוהים, נקודת הקיימות שבי ומתוך כך שלמות אינסוף שמופיעה בתוך כל המציאות, שמביאה אותי לחיפוש אמת. אמרנו, רצון אלוהי שווה עמק, יותר חיים שווה כלליות. זאת אומרת, אני לאט לאט מזהה שבתוך החיים שאני נמצא בהם, החיים האלוהיים, האינסופיים שאני נמצא בהם, יש לי דרך לזהות איפה אני מופיע יותר אמת. איפה האלוהים מופיע יותר, שזה אמרנו כלליות. ככל שאני חורז יותר נתונים בקו אחד, מאחד יותר דברים סביב אחדות אחת, סביב כיוון אחד, זה אומר שאני מזהה יותר את הדרך שבה אלוהים מופיע יותר. זה מוביל אותנו לחפש איזושהי תיאוריה כללית. נחפש פה עכשיו איזו תיאוריה, איזו שיטה שתכיל את כל המציאות באחדות אחת, שזה כמובן בלתי אפשרי, ולכן אנחנו מחפשים משהו עמוק יותר. לא תיאוריה כללית, לא איזה רעיון מופשט כללי, אלא יצור חיים כללי. מחפשים כלליות שלא תופיע רק ב עולם התיאורטי, השכלי, אלא משהו שהוא כללי, שהוא חורז את כל המציאות, גם את החי, גם הצומח, גם הדומם, את כל הקוסמוס בקו אחד. וזה מוביל אותנו בעולם שאנחנו מכירים, לדבר הזה שנקרא אדם, יצור האנושות, אותו יצור חיים שמכיל בתוכו את כל גווני המציאות בקו אחד. אבל אמרנו שאדם אחד הוא כמובן לא יכול לשמש לנו כמודל הכלליות המוחלטת, כי אדם אחד הוא מוגבל בחיים שלו, בכישרונות שלו, בהשפעות שלו, ואחרי אנחנו מחפשים אדם גדול, שזה אומה. מחפשים יצור חיים גדול שמקיף את כל גווני המציאות, חי לנצח, כן? לא רק לתקופה מסוימת, מכיל את כל הכישרונות, את כל הקיום וכו'. ואז כשאנחנו מסתכלים על המציאות, בוהקת מול עינינו באופן פשוט, האומה הישראלית. כמו שאמרנו, זה לא, דיברנו זה לפני שני שיעורים, זה לא משהו שצריך להיות גאון בשבילו, זה לא משהו שצריך ללמוד את כל התורה ואת כל הפילוסופיה ואת כל ההיסטוריה של העולם. יש פה קו מאוד מאוד בולט, שאין בכלל מתחרים, שבכל ההיסטוריה כולה ישנה אומה אחת שהיא מאחדת את כל המציאות כולה, גם בקיום שלה, גם בכישרון שלה, גם בהשפעה שלה, הפנומן הזה, התופעה הפילית הזו, שנקראת האומה הישראלית, והאומה הישראלית היא המקום שבו אלוהים מתגלה באופן האיכותי ביותר. שם זה הכלליות העוצמתית ביותר, ועכשיו אנחנו מגיעים לשלב האחרון, זאת אומרת, שלב אחד לפני האחרון, שלאומה הישראלית יש אורח חיים, ש התקבע לדורות, שזה יהדות, הרחבנו על זה הרבה בשיעור שעבר, מה זה אורח החיים הזה, זאת אומרת, מה זה בעצם תורה, תורה, יהדות, איך שלא נכנה את זה, זה לא איזה טקסטים שאני מנסה להוכיח את האמיתות שלהם, ומנסה לפלפל בהם מה הטקסטים האלה אומרים לי, אלא יהדות זה שיקוף של אורח החיים שהתקבל על האומה הישראלית לדורותיה. זה מה שעם ישראל קיבל לדורות, שזה כמובן מעוגן במקורות של עם ישראל ובטקסטים הקדומים של עם ישראל ובחכמי ישראל וכו' וכו' וכו', זה הופך להיות יהדות, זה הופך להיות תורה, שאם ננסה לתמצת, אנחנו אומרים פה עכשיו איזושהי הנחת מוצא, לא הוכחתי את זה, אבל אני מדבר עכשיו באופן כללי, שאורח החיים שהתקבל על עם ישראל לדורותיו, זה מה שאנחנו מכנים יהדות אורתודוקסית, שזה כינוי, כמו שאמרנו, אל תתפסו אותי במילה, אני אומר כאן איזו הגדרה שאפשר לריב עליה, אבל לקרוא נאמנות לאורח החיים של השולחן ערוך, בסדר? הספר השולחן ערוך שהוא פחות או יותר הספר הספר ההלכה המקובל על עם ישראל לדורותיו, ונאמנות ל-13 עיקרי אמונה של הרמב״ם בניסוח זה או אחר. ואמרנו, אדם למעשה שאוחז באורח החיים הזה, בתורה, במצוות, בהלכה, בעיקרי האמונה, הוא חלק מהשרשרת הזו. הוא מתחבר עכשיו אל החיים האלוהים, הכלליות וכו'. עד כאן. וכאמור, פה אנחנו עכשיו עומדים בפני שאלה חדשה. אדם אומר לעצמו, בסדר, עברנו את כל התהליך הזה, הלכנו יד ביד, אני קיים, ומתוך שאני קיים ישנה קיימות אינסופית, וישנה שלמות אלוהית שמחיה את הקיימות הזו, והקיימות הזו מופיעה בכלליות, והכלליות הזו מובילה אותי לאומה הישראלית, והאומה הישראלית מובילה אותי לאורך החיים שאנחנו מכנים אותו יהדות, אורתודוקסית, או איך שהוא נקרא לזה, אבל, וכאן האבל הגדול, אני עכשיו מגיע לשערי היהדות האורתודוקסית, או איך שלא נקרא לזה, ופה אני מוצא מגוון שלם של שיטות, ומגוון שלם של דעות שונות בתוך היהדות, שלכאורה סותרות זו את זו, נאבקות זו את זו. איך מחליטים פה? איך מכאן אני ממשיך הלאה? זאת אומרת, יש לי כבר גבולות גזרה. אני כבר יודע, משהו מחוץ לשולחן ערוך, משהו מחוץ לאומה הישראלית לדורותיה, זה כבר לא בדיון. אבל עכשיו, בתוך המסגרת הזו, אני מוצא שיטות שכולן נאמנות לשולחן ערוך, נאמנות לעיקרי האמונה, נאמנות לאורך החיים של עם ישראל לדורותיו, התקבלו על עם ישראל לדורותיו, שיטות שכבר מאות שנים עם ישראל נוהג אותה, ויחד עם זה, השיטות האלה הן נלחמות אחת בשנייה. זה יכול להיות כמובן הוויכוח בין מה שנקרא ציונות דתית לחרדים. זה יכול להיות ויכוח בין עדות שונות, ספרדים, אשכנזים. זה יכול להיות ויכוח בין חסידים למתנגדים. זה יכול להיות בדרדאים ל... איך זה האופציה השנייה? אצל התימנים, יש איזה שמים, בלדים, אלה שהיו בנגד הזוהר, בעד הזוהר, ושכחתי את ה... תדעו, יש אין סוף ויכוחים מחלוקות בעם ישראל, ועכשיו גם בלי קשר לזרמים מרכזיים. אני הולך לרב מסוים, אפילו פה בתוך המכון, נכון? יכול להיות לשיעור מסוים שאומרים X, ושיעור אחרי זה אומרים Y. מה עושים? זה הנושא שלה. אז בואו נתחיל. כמו תמיד אני רוצה להראות לכם שכל מה שאנחנו אומרים פה עכשיו זה דברים קיומיים. אנחנו לא... מוכיחים, לא מתפלספים, לא כלום. אנחנו פשוט מצביעים על משהו שכולנו עושים אותו באופן טבעי. משהו שכולנו, נגיש לכולנו, זאת אומרת, אמרתי, הדרך למצוא את אלוהים זה לא משהו שהוא ליחידי סגולה, אחרת זה כבר לא הופך להיות משהו כללי. כל אדם, כל יהודי, ואומר כן, גם לא יהודי, כל יצור חיים יכול לגעת באלוהים, למצוא בדיוק את תפקידו בכל רגע נתון ברצף החיים האינסופי הזה שנקרא אלוהים. תגידו לי אתם, אני עכשיו כמו שתיארתי ניצב מול גלריה של שיטות, רבנים, רבניות, שיטות שונות בעם ישראל בתוך מה שנקרא היהדות, איך אני מחליט? מה הכלל שאיתו אני מתחיל? שאיתו אני מתחיל לצעוד בתוך היהדות? איך אני בוחר עם איזה שיטה ללכת, עם איזה רב, איזה רבנית ללכת. נו? זאת אומרת, הדרך לבחור זה לבחור איזה שיטה הכי כללית, אבל אני בתחילת הדרך. לי יש יכולת להכריע איזה שיטה יותר כללית, הרמב"ן או הרמב"ן. אני יכול להכריע מי צדק, הרב קוק או החזון איש. את אומרת, לאן שהנפש שלך נמשכת? איך קוראים לזה בלשון חז"ל, באיזה ביטוי? יש לי בו חפיץ, אתם צודקים, אין אדם לומד תורה למקום שלי בו חפץ, אני התכוונתי אבל לכלל יותר מדויק, מופיע במסכת אבות. זה ההגדרה שלך. אומרים חכמים, איך אדם מתחיל את הדרך? שוב, אני עוד לא יכול להכריע שום דבר. אני, מה, אני אכריע פה עכשיו בין השולחן ערוך לעניין, כאילו, אני עוד פעם, הלכתי בצורה שיטתית מסודרת, אלוהים, אמונה, כלליות, עם ישראל, אורח חיים של עם ישראל לדורותיו. טוב, אבל מה עכשיו? שלב ראשון חזל, עשה לך רב. עשה לך רב זה כפשוטו, שימו לב. עשה לך רב. שאת או אתה בוחרים רב, זה לא שאתם מכריזים שהרב או השיטה הזו היא עכשיו השיטה יותר כללית, היותר צודקת, ואחרים פחות. אתם אומרים, אני מתוך מה שאני מכיר, לשם אני נמשך. למה אדם נמשך לרב או לרבנית או לשיטה מסוימת? זה לא חשוב. אמר לי פעם תלמיד חכם, חשוב, שאלתי אותו איך בוחרים רב? אז הוא אמר לי, לפי הזקן. הוא רצה להגיד בצורה צינית ש... מצחן בעיניי. למה אותו רב ואותה שיטה מצחן בעיניי? יכול להיות שבאמת על פי הזקן. לפעמים איזה מישהו שלא יודע, מרשים אותי מבחינה חיצונית וזה. לפעמים זה נגישות טכנית. פשוט זה הרב שאני מכיר. אני גדלתי במקום מסוים, זה הדמות התורנית שהכרתי וגדלתי שם ובאופן. לפעמים זה סוג של... באמת משיכה נפשית, אנחנו רואים את זה. לפעמים שני אנשים נמצאים באותו שיעור, אחד יוצא מהשיעור, אומר, תשמע, בונה, זה בדיוק דיבר אליי, זה, 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 זה האמת, והשני יוצא, מה זה צריך להיות? אני לא מסוגל לשמוע את זה. יש נפשות שונות. אם אני מזכיר לכם שוב את הציר המחשבתי שאנחנו מנסים לבנות עליו, זה לא מקרה. זה שאת או אתה נמשכים לשיטה מסוימת, זה לא במקרה. זה אלוהים הביא את הבן אדם לשם. אם בן אדם מגיע למצב כזה, שמאיזה סיבות שלא יהיה, בגלל החינוך שהוא גדל בו, בגלל הטראומות שהוא עבר בחייו, בגלל הפסיכולוגיה שלו, בגלל המציאות הטכנית שהוא גדל בה, הוא מוצא את עצמו נמשך לזרם מסוים, זה אומר שזה בדיוק מה שמתאים לו בשלב הזה. פה הוא מתחיל את הטיפוס של החבל הגדול הזה שנקרא יהדות. אין דבר כזה שבן אדם טעה. בחרת פה רב לא בסדר. בחרת פה שיטה לא נכונה. לא, לא. זה מה שעכשיו מדבר אליי. ותראו שכולנו ככה עבדנו. זאת אומרת, עכשיו אני מניח שחלקנו פה יכולים להיות חכמולוגים ולהגיד כן, אני יכול להסביר למה זה. שהתחלנו את דרכנו מה שנקרא בעולם התורה, אולי חלק מאיתנו נמצא עכשיו בשלב הזה, למה אתם פה ושומעים את השיעור שלי עכשיו ולא לצורך העניין נמצאים במאה שערים ושומעים שיעורים של רב מניטורי קרתא, שמסביר שצריך לשרוף את דגל מדינת ישראל? מה, בגלל שאתם בדקתם את שיטת הרב קוק מול שיטת הרבי מסתמר והגעתם למסקנה שהרב קוק צודק? מסופקני. אם זה הסיבה. הסיבה היא שאם תעשו ניתוח, באיזשהו מקום, נסיבות החיים שלכם הובילו אתכם להתחבר יותר לרעיונות שאנחנו מדברים פה. כי גדלתם בבתים שהיה שם איזה כיוון עקרוני של מה שנקרא ציונות דתית, והרעיונות האלה של מדינה וזה, זה מסתדר לכם. בגלל שזכיתם להשכלה, לא יודע, קצת פילוסופית או חשיבה מופשטת, ואז רעיונות כמו של הרב קוק מתלבשים לכם עם דברים שגם ככה הסתדר לכם, או בגלל הזקן שלי. אני גם לא שולל את האפשרות הזו, גם לגיטימי. או בגלל שפשוט אתם גרים פה באזור קריית משה, ומכון מאיר זה הבית מדרש הכי קרוב למקום מגורכם. זה לא מקרי. אם זה לא מקרי, עשה לך רב, זה משיכה אמיתית שבן אדם מרגיש שפה אני פוגש את הקדוש ברוך הוא. אבל זה כאמור שלב ראשון. אחרי שבן אדם מתחיל את דרכו, עשה לך רב, והוא עכשיו הולך ומתעמק לו בתורה, הוא מתחיל ללמוד את היהדות. וביהדות יש כאמור הרבה שיטות. אז בשלב ראשון בן אדם פשוט רוכש ידע. הוא נמצא בבית מדרש שלו, מתחיל ללמוד עוד ספר ועוד ספר ועוד רעיון ועוד שיטה, כמובן כל אחד בקצב שלו, יש כאלה שזה המקצוע שלהם, מה שנקרא בחור הישיבה או בנות מדרשה בשנה או שנתיים ראשונות. אחרי זה מי שכבר לא נמצא במסלול תורני כל היום, אז הוא, הקצב הופך להיות יותר איטי, הוא לומד לו, לא יודע, דף יומי או איזה שיעור שבועי, אבל כולנו לומדים ולומדים ולומדים ולומדים. ועכשיו, כשאדם לומד ולומד ולומד, הוא כאמור רואה שיטות שונות. איך הוא מתייחס עכשיו לשיטות השונות. כמו שאמרנו, לא יש את העוגן שלו, לא יש את הרב שלו, את השיטה שלו, הוא חי איתו. אבל הוא רואה שיש גם אחרים בתוך היהדות שאומרים אחרת. מה קורה אז? שימו לב, איגרת מאוד חשובה שהרב קוק כתב אותה, איגרות אריה עין תת. שימו לב לציטוט הבא. כלל גדול אומר לכבודו, כבר לא זוכר למי האיגרת הזו, אבל ככה הוא כותב הרב קוק. כלל גדול אומר לכבודו, שההשקפה היותר מאירה בענייני אמונות ודעות, כמו בכל עניינים נשגבים, היא לצאת מהחוג הצר שבו נמצאים שיטות מחולקות, הצוררות זו את זו ומבטלות אלו את אלו, ולבוא עד מרום הפסגה שמשם נשקפות כל הדעות בשורשן. ומה שם רואים? שם רואים איך שכולן, כל הדעות, עולות למקום אחד, ורק שינוי תנאים באורחות החיים ובמצב הנפשות הוא המחלק ביניהם. תימו לב, יש כאן עיקרון חשוב מאוד, שרק בגלל שלמדנו קודם את הנושא של הכלליות וכו', אני חושב שאפשר יהיה להבין אותו בצורה נכונה. הציטוט שהרב קוק עכשיו כותב פה, זה ציטוט כמעט מילה במילה, מספר שנקרא מסילות חוכמה. ספר שכתב אותו תמיד חכם בשם רבי מאיר פפירוס, הרב דוד הכהן, הרב הנזיר, מספר שהרב קוק, יום אחד הוא נכנס לחדר של הרב קוק, והרב קוק קרא לו, הראה לו את הספר הזה, מסילות חוכמה ואת הציטוט הזה, ואמר לו על הציטוט הזה, זה מה שאני רוצה, משהו כזה. זאת אומרת, זה האנשים שאני מחפש, בסדר, בניסוח זה או אחר. מה המשפט הזה? אומר, שאנחנו רואים אמונות ודעות. השקפה היותר מהירה בענייני אמונות ודעות, כמו בכל העניינים מסגבים, היא לצאת מהחוג הצר שבו נמצאים שיטות מחולקות, הצוררות זו את זו, ומבטלות אלו את אלו, ולבוא עד מרום הפסגה, שמשם נשקפות כל הדעות בשורשן. ומה אתה מבין מאותה נקודה? שכל הדעות עולות למקום אחד. ורק שינוי תנאים באורחות החיים ובמצב הנפשות הוא מחלק ביניהם. זאת אומרת, שאני מסתכל עכשיו על שיטות שונות בתוך היהדות, אני מדגיש, מדובר על שיטות שעברו את כל המבחנים בשרשרת שהראינו קודם. זאת אומרת, מדובר כאן בשיטה שהיא עם מקורות תורניים. כן, שלא תבינו, לא הכוונה פה עכשיו לכל אחד עם זקן שאומר איזה משפט, זה הופך להיות עכשיו שיטה בעם ישראל. לא על זה אני מדבר. אני מזכיר לכם מה שאמרנו בשיעורים הקודמים, מה זה תורה? מדובר כאן בשיטה שיש לה מקורות. מדובר כאן בשיטה שהיא מסתדרת עם עיקרי האמונה של עם ישראל, ומסתדרת עם השולחן ערוך, והכי חשוב, שיטה שהתקבלה על עם ישראל, שזה המדד שיש פה משהו אמיתי, כבר אדם צריך לדעת שכל שיטה שעונה על ה... שנכנסת לתוך החוג הזה, זה כבר תורה. זאת אומרת, אדם יכול להיות רגוע שהוא נמצא בשיטה מסוימת והוא טוב לו איתו, וזה ודאי חלק מתורה וכו'. אבל המצב היותר שלם, אומר הרב, שאדם לא נשאר ברמה הזו. כלומר של טוב, זה השיטה שלי, זה השיטה שלו, זה, וכולנו יחד. אלא אדם מתחיל לאט לאט לראות, וככל שאדם מתפתח מבחינה תורנית, הוא מתחיל להכיל את עיקרון הכלליות שלמדנו עליו בשיעורים הקודמים, גם על השיטות בתוך היהדות. כלומר, הוא מתחיל לראות, ויכול להסביר את זה, לא רק להגיד זה בסיסמה, כן, כל השיטות הן מתחברות, זה לא חוכמה, אלא מתחיל ללמוד, והוא יכול להראות את זה, איך באמת כל השיטות בעם ישראל הן למעשה עולות למקום אחד. הן כולן מתכוונות לאותו דבר, ורק שינוי תנאים באורחות החיים ובמצב הנפשות הוא מחלק ביניהם. אלא יש פה פשוט דגשים שונים שנובעים ממצב נפשות, ממצבי שינוי תנאים באורחות חיים, תכף נביא דוגמאות, שהם אלה שגרמו לחילוקים. זאת אומרת, המבט היותר שלם מבין שבעצם אין מחלוקת. זה לא שיש פה שיטות שהן סותרות זו את זו, מבטלות זו את זו. אלא יש פה שיטות שהן למעשה משלימות אחת את השנייה. אלא שהן פשוט נאמרו בזמנים אחרים, או על ידי אנשים שונים, ולכן הן נראות לנו כסותרות. שלא תבין. לא הכוונה היא לטשטש מחלוקות שיש בעם ישראל. ברור שכאשר הרמב"ן למשל כותב על האי בן עזרא, את, כן, יש כאלה שמנסים, מבינים את המשפטים מהסוג האלה, שאומרים, כן, כל השיטות אותו דבר, כולם מתכוונים, כולם בעצם הסכימו אחד עם השני. שהרמב"ן למשל כותב על האי בן עזרא את המשפט הבא, זהב רותח יוצק בפיו של אותו חכם על שעז להשיג על דברי רבותינו. הוא לא התכוון הרמב"ן להגיד שהוא מסכים עם האי בן עזרא. הוא התכוון להגיד שהוא לא מסכים איתו. הוא אמר את זה בשפה מאוד לא עדינה. זהב רותח יוצא כפי שאותו חכם. חכמי ישראל, מהלך הדורות, מכסחים אחד את השני בלי רחמים. הם אומרים, זה היום ונורא, ולפעמים משתמשים בביטויים שזה כפירה. אבל איך? איך אפשר להגיד את זה? מה? הרמב"ן הוא תמיד חכם. הרמב"ן הוא שיטה כללית. הרמב"ן התקבל על עם ישראל. לעומתו עומד האי בן עזרא, כנ"ל. הוא תמיד חכם, יש לו מקורות, הוא שיטה כללית, הוא התקבל על עם ישראל. עכשיו אדם, במבט לאחור, אתם יודעים, בזמן הרמב"ן והאי בן עזרא, הם חלקו ביניהם. הרמב"ן שהוא חלק על האי בן עזרא, הוא נכנס בו בצורה החזיתית ביותר, כי הוא רצה להדגיש איזושהי נקודה. רצה להדגיש נקודה שאם הוא היה מתנסח בצורה הזו, תראו, בעצם גם באבן עזרא זה אמת, רק אני פשוט רוצה להשלים פה איזה נקודה מסוימת, אם הוא היה מתנסח בסגנון הזה, זה לא היה נותן את האפקט הנפשי הנכון. בשביל שהרמב"ן יוכל לחדד את הנקודה שלו בעולם, הוא צריך לפעמים לצאת בצורה מאוד מאוד חריפה, כנגד דגש אחר, אבל דווקא מתוך החריפות הזו, ודווקא מתוך המחלוקות הזו, המחלוקות הללו, בסופו של דבר הדברים מתאזנים. אני כבר עונה, כל המחלוקות הגדולות בעם ישראל הם ככה. דיברנו על זה כבר באחד השיעורים, ביחס למחלוקת הידועה שהסעירה את העולם היהודי לפני 200 שנה, המחלוקת בין מה שנקרא החסידות לבין המתנגדים, או איך שהוא נקרא לזה, הליטאים. יש לנו פה משהו שהוא בעייתי. מצד אחד עומדים גדולי עולם. הבעל שם טוב, בעל התניא, המגיד ממזריץ', רבי צדוק הכהן מלובלין, תלמידי חכמים ענקיים, צדיקים, ירא שמיים, שהם עונים על כל הקריטריונים, הם נאמנים לרוח האומה לדורותיה. יש להם מקורות. הם התקבלו על עם ישראל, נכון? לעומתה, עומד הגאון מווילנה, רבי חיים מוולוז'ין, רבי ישראל משקלוב, גדולי ישראל, גם עם מקורות, התקבלו על האומה לדורותיה, ירא שמיים, עונים על כל הקריטריונים, והם חולקים בשצף קצף אחד על השני, בשצף קצף. שוב, יש כאלה מנסים להחליק את זה, לא, הם בעצם לא חלקו, הם חלקו. כמו שאמרת לכם, הגאון מווילנה מתפתה על החסידות מינות ארורה. מחרימים אחד את השני. מכניסים אחד את השני לכלא. לפעמים משתחררים, לפעמים לא. מה עושים? איך מסבירים את זה? תשובה. יש פה השגחה אלוהית, זה בדיוק ההבנה. מי שמסתכל על התורה בצורה של טקסטים, או בו של לחמוק יותר. מי שמסתכל על העולם שלנו, שיש את העולם ויש איזה אלוהים, איזה, אמרנו איזה אישות מלמעלה, שהיא זרקה איזה טקסט, ועכשיו בני האדם רבים איך לפרש את הטקסט הזה, זה פחות או יותר הצורה שהוא נמצא פה. יש פה אנשים רבים, מישהו פה צודק ומישהו פה לא צודק, ועכשיו מכניסים, תראה, הסיבה שהגאון מבין חלק על החסידות, בגלל שהוא קינה בהשפעה שלהם. הוא רצה שהם לא יתפסו לו, זה המבט ה... האקדמי, המבט הקטן, שהופך את הכל ל... כאילו, לא יכול להיות ששניהם צודקים. אז כנראה שיש פה אחד צודק והשני טועה, ובגלל שהוא לא יודע להודות בטעות שלו, אז הוא מתבטא בכזה חריף. מי שמביט בתוך הממד שלמדנו אותו כל השיעורים הללו. אלוהים זה לא איזה ישות. אלוהים זה השלמות האינסוף שמובילה בתוך המציאות, בתוך החיים. ולאט לאט ישנו תהליך טבעי שמוביל את העולם לכיוון שלו. חלק מהתהליך הזה שהשלמות האלוהית מופיעה בדגשים שונים. זאת אומרת, בזמן שהבעל שם טוב מביא את החידוש של העולם של החסידות, הוא מביא דגש מאוד חשוב שהיה חסר בעם ישראל. דגש של רגש ולא רק שכל. דגש של קרבה לצדיק ולא רק למדנות. דגש של תורה שתגיע למעגלים עממיים ולא רק אל הלמדנים. זה דגש מאוד חשוב, אבל הדגש הזה שהוא מופיע, הוא בא יחד עם סכנות. הוא בא יוצר אנשים שפתאום במקום ללמוד מתחילים לרקוד. במקום לבנות את עצמם מפתחים איזה תלות באישיות קריזמטית ומאבדים את החיים הנורמליים שלהם. מתחיל פתאום לזלזל הציבור הרחב, לא חלילה גדול לעולם שציינו קודם, אבל הציבור שהולך אחריהם מתחיל פתאום לזלזל בהלכות, כי הדגש הוא על שמחה ועל רגש ופחות על דקדוקים. הקדוש ברוך הוא מביא בעולם את הנשמות של הגאון מווילנה ותלמידה, שהם באים ונלחמים כדי לאזן את הנקודה שמביאים הדמויות האחרות. עכשיו, בזמן שהגאון מווילנה נלחם, הוא לא חשב על זה. תבינים, זה לא שהגאון מווילנה עשה את החישוב הזה, אני מאזן פה. גאון מווילנה נלחם כי הוא הנשמה שהקדוש ברוך הוא טמן בעולם בתקופה מסוימת, בזמן מסוים, עם אופי מסוים, עם דעות מסוימות, שזה יהיה תפקידו להילחם נגד החסידות. ואז, אבל בתהליך ארוך, היסטורי, אנחנו רואים שדור אחד אחרי, כבר המחלוקת מתמתנת. למה? לא בגלל שתלמידיו של הגאון מווילנה הבינו שרבם טעה והם החליטו להיות מתונים יותר. חלילה. בגלל שזה עכשיו התפקיד שלהם. נוצר פה תהליך טבעי, אבולוציוני, שאחרי כמה עשרות שנים או מאות שנים, שתי שיטות, שאני מזכיר, שמלכתחילה שתי השיטות האלה היו בתוך בית ישראל. לא עמדו כאן עכשיו באיזה משהו חיצוני, חילוני, שהוא נדחה לחלוטין. דבר על משהו שעונה על כל הקריטריונים הללו, השיטות הללו לאט לאט כמו גוף חי, אתם יודעים, זה האורגניזם של עם ישראל, כמו גוף חי שיש כוחות שמבסטים אחד את השני, לאט 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 זה מתאזן. זה עץ החיים של עם ישראל. כל המחלוקות בעם ישראל ככה צריך לבד. מחלוקות, שוב, שנאמרו על ידי גדולי ישראל. ככה גם, שוב, אולי הזכרתי את זה, ככה גם מזכיר החפץ חיים בספר שלו, חפץ חיים שמירת הלשון, מביא תשובה בשם המהריק. על שאלה שאחרי שמדברים על כל זה שאסור לדבר לשון הרע וכולי, אז שואל איך גדולי ישראל מתבטאים בכזאת צורה חריפה אחד על השני. אז זה לשון הרע. אז זו התשובה שונה. זה היו אנשים שהקדוש ברוך הוא שתל אותם בזמן מסוים, בנשמות מסוימות, כדי להביא את הדגש שלהם בעולם. והאדם, אנחנו במבט לאחור, יכולים להסתכל ולראות איך כל לבוא עד מרום הפסגה, ששם נשקפות כל הדעות בשורשן, ופתאום לראות איך כל השיטות שנאמרו בעם ישראל במהלך הדורות, שנלחמו אחת עם השנייה, הן בסופו של דבר כולם עולות למקום אחד. ורק שינוי תנאים באורחות החיים, מצב הנפשות, נחלק ביניהם. זה היו שיטות שכל אחת שמה את הפוקוס שלה בזמן ובמקום ובנפשות שהתאימו לה. זה המבט האמוני על ההשגחה האלוהית. וזה מתחיל מהתפיסה הזו. יש אלוהים. העולם הוא לא הפקר. זה לא שיש פה איזה, זה ויכוחים שהעולם הולך ותועל לו ללא דרך. יש כיוון שהקדוש ברוך הוא מוביל את העולם. ולכן אדם בכל רגע נתון. הוא אוחז בשיטה שלו, והוא צריך להיות מספיק עמוק כדי להבין שגם לשיטה השנייה יש מקום. וזה לא סותר את זה שהוא לפעמים נלחם בשיטה השנייה. בואו ניקח דוגמה שקשורה לעולם שלנו. אנחנו פה, אני מניח פחות או יותר, רוב האנשים שיושבים בבית מדרש הזה, מאמינים בשיטה הרב קוק, ציונות דתית, איך שלא נקרא לזה. יש גדולי עולם, תלמידי חכמים, שהם לא תופסים את השיטה הזו. אז מה? אז מה אדם בא ואומר? זה לא תורה? זה פסול? מי שהוא שם, אז הוא לא יהודי? חלילה. חלילה. זה שיטה. אנחנו מבינים את האמת שבה. אנחנו טוענים שיש כאן נקודות שצריך היום לשים דגש אחר, ולכן אנחנו חולקים על הדברים מסוימים. אנשים מתבלבלים, כי אנשים שלא לומדים את הדברים האלה, אז הם לא מבינים, אבל הרב עובדיה אומר ככה, אז איך אני יכול להגיד משהו אחר? הרב עובדיה, תלמיד חכם, כולנו מנשקים את כף ידו, נשקנו את כף ידו, וגם הרב קוק הוא תלמיד חכם ונשקנו את כף ידו. אנחנו נמשכים, כן, לשיטת הרב קוק. וזה שיש דברים מסוימים שישנה התנגשות, יש רוב הדברים שזה בכלל לא סותר, זה הכל שולחן ערוך, אבל באותם דברים שיש סתירה, אלו ואלו דברי אלוקים חיים. ואתה מכריע לך, הלכה כבשבילי, כרב קוק. בשבילו, הלכה. קרב עובדים. ועם כל המתחים שאנשים היום נכנסים, הם לא, זה הכל מגיע מחוסר הבנה של הנקודה הזו. כאילו יש צודק ויש לא צודק. ועכשיו זה מלחמה לחיים ולמוות. דגשים שונים. דגשים שונים. הדוגמה הכי קלאסית לזה, זה כמו שהזכרנו כבר, בנושא של עדות שונות. כאן כבר רוב עם ישראל התבגר בשביל להבין את הנקודה הזו. יש ספרדים ויש אשכנזים. אף אחד לא, לפחות לא מהרצינים, לא טוען שהשני הוא לא בסדר. שוב, יש כמה שכן, אבל הרוב תלמידי החכמים לא נמצאים שם. כי זה כבר, ברוך השם, מספיק שנים בעם ישראל בשביל להבין שזה בסדר וזה בסדר. הם שמים דגש על זה, והם שמים דגש על זה. דוגמה, האם קודם שקוראים בתורה בשני וחמישי ובשבת, האם קודם מגביעים את הספר תורה ואז קוראים, או קודם כל קוראים ואז מגביעים? מחלוקת, נכון? ספרדים אשכנזים. מה, איך המחלוקת הזו נסביר אותה? מה, יש כאן טעות של, שלהם, הם שיבשו, הם... מחלוקת בין מקובלי אשכנז ומקובלי ספרד. לפי מקובלי ספרד, החוש של הראייה הוא יותר רוחני מהחוש של השמיעה. ולכן קודם כל מראים את התורה, זאת התורה אשר שם משה, ורק אחרי זה שומעים אותה. על פי מקובלי אשכנז, החוש של השמיעה הוא יותר רוחני מהחוש של הראייה. ולכן קודם כל שומעים את התורה, ורק אחרי זה מראים אותה. אלו ואלו, דבר אלוקים חיים. עכשיו, אתם מבינים לבד שזה לא... זאת אומרת, צריך ללמוד את הדברים האלה. זה לא חוכמה לא להגיד, כן, כן, כולם, כולם בסדר, כולם. חוכמה זה ליצור מה שנקרא את, את ההרמוניה. זאת אומרת, להראות איך באמת כל שיטה יש לה את המקום שלה, ואיך הכל משלים בסוף אחד את השני. רציתי לשאול קודם משהו?
כאילו הדיבור
הגס
הזה של תלמידי
חכמים, כאילו זה בימינו זה... בימינו זה לא. נכון, כי בימינו הזמנים השתנו, והיום אנחנו אנשים יותר עדינים ושברירים, ומשפט כמו זהב רותח, יוצא לשתו חכם, זה מיד הסתה. אבל בזמן הרמב״ם זה לא נתפס ככה.
אבל זה לא הסתה בגלל כאילו חילוני דתי, יותר בגלל הציבור הדתי...
אני אומר, בזמנו שהרמב״ם ניסח את המשפט הזה, זה היה משפט מדויק לנפשות שאז, זאת אומרת, אז שזה נשמע, אנשים קלטו את זה בדיוק בצורה שהם היו צריכים לקלוט. של, יש כאן משהו מאוד חמור שצריך להילחם נגדו, וזה לשם, עכשיו, יש כאלה באמת שלקחו את זה אחרת, היו הרבינו יונה, והם שרפו את הספרים של הרמב״ם, היה גם דברים כאלה. גם זה היה תפקיד של רבינו יונה. תפקידו של רבנו יונה בעולם היה לצאת, להתנגד בכזאת צורה חיפה נגד הרמב״ם, וזה מה שגרם לכך ששיטתו של הרמב״ם התקבלה בצורה נכונה בעם ישראל. אני יודע שקשה לנו ב...
כן.
כי את, שוב, את רואה את זה במבט לאחור. כשאת נמצאת בתוך המחלוקת, לא רואים את זה. כשנמצאים בתוך המחלוקת, זה סערה ומחלוקות וחריפות וזה. אבל אם, שוב, אנחנו רוצים לתת הנחה שמדובר כאן בשני הצדדים, תלמידי חכמים, אני אומר, אני בכלל, אנשים צריכים לא לפחד מה... היום אנשים, בגלל החשש הזה, אז כל פעם שיש מחלוקת, ואין תלמידי חכמים, אז הם מיד מנסים לטייח. לא, לא, הם לא חולקים, זה רק התלמידים שלהם עושים בלגן, ויש כזה... תמיד זה לא הרב, זה התלמידים שלו. יש פה תלמיד חכם שהוא חושב אחרת. זה מותר לו. אם זה בתוך גבולות הגזרה, כמו שאמרנו, של התורה, של עם ישראל, של זה, זה. כן, כן, הוא חושב אחרת. אבל יש מולו, תמיד הרבה שחושבים אחרת. ונכון שהיום, בגלל שמת אנחנו בעולם נפשי יותר עדין, אז באמת היום גם הביטויים יהיו אחרת. את היום... בדרך כלל לא התנסחו בכאלה משפטים חריפים, אבל זה יכול להיות לא במשפטים, אלא בעשייה. למשל, תשובה, השאלה הזו האם לשלוח את הילדים שלנו לצהל או לא, זה שאלה של חיים ומוות. יש בתוכה מחלוקות. בסדר? בשביל להבין את זה יותר, יש מקום אחר שהרב קוק אומר משל נפלא על הפסוק, זאת קומתך דמתה לתמר. שימו לב. זאת קומתך דמתה לתמר, אומרים חכמים שנמשלה כנסת ישראל לתמר. למה? שימו לב, עץ התמר הוא עץ מאוד מיוחד, חמסבר הרב קוק. עץ התמר זה עץ שהגזע שלו מורכב מענפים שנשרו. זאת אומרת, איך גדל עץ התמר? יש בהתחלה ממש התחלה בסיסית שיוצאת מהאדמה, ואז מופיעים כפות מרים. כפות מרים בהתחלה מופיעים פה, בהתחלה. ואז באיזה שלב, כף התמרים מתייבשת, נופלת, אבל מה נשאר ממנה? נשאר ממנה, לא יודע איך מכנית, נקודת החיבור. בין הגזע לבין הקף, והנקודת חיבור הזו היא משמשת כשכבה החדשה שהגזע צומח ממנה. זאת זה בונה עכשיו את השכבה החדשה של הגזע, ואז משם צומחים שוב כפות תמרים, מתייבשות, נופלות, בונות שכבה חדשה, וככה עץ התמר הולך וגדל. מערב, זה בדיוק השיטות הרוחניות בעם ישראל. יש את עץ החיים של עם ישראל, יש את הגזע של התורה, של היהדות, שהולך וצומח. בכל דור ודור מופיעות כפות תמרים. מופיעות שיטות שהן נכונות לאותו דור. שהן באות לענות על הצרכים הנפשיים, הרוחניים, התרבותיים, ההיסטוריים והפיזיים והמעשיים וההלכתיים של אותו דור. באיזשהו שלב... הדור מתקדם, זאת אומרת, ההיסטוריה ממשיכה, עם ישראל צומח, ואז פתאום השיטה הזו, כף התמרים הזו, היא מתייבשת. זאת אומרת, יש בה חלקים שהופכים להיות לא רלוונטיים, לא שייכים כבר לדור הבא. היא נושרת. אבל מה נשאר? נשאר נקודת החיבור. זאת אומרת, נשאר מאותה שיטה איזשהו עיקרון, שהוא משמש כנדבך הבא בשרשרת התורה. אני אדגים את זה כדי שזה יובן. רבנו בחיי, למשל, בספרו חובת הלבבות. ידע. נימה לא, זה נביא דוגמה עוד מעט למשהו אחר. בואו ניקח דוגמה אחת. הרמב״ם בספרו מורה נבוכים. הרמב״ם נמצא אי שם פה ב... התפתחות הגזע של עם ישראל לפני 800 שנה, 1000 שנה, שהוא נמצא בתקופה שישנה מתקפה תרבותית של פילוסופיה אריסטוטלית שתוקפת חלקים גדולים בעם ישראל. הרמב״ם כותב ספר מדהים שנקרא מורה נבוכים, ששם הוא מתעמת עם הפילוסופיה האריסטוטלית ומורה דרך לנבוכים. זו הייתה שיטה שבזמנו הייתה בדיוק מה שעם ישראל היה צריך. בדיוק מה שעם ישראל היה צריך. ועם הדגשים, ועם הדברים שהוא נאבק בהם נגד שיטות אחרות בעם ישראל, שאמרו דגשים אחרים וכו' וכו' וכו'. מי שינסה היום לקחת את הספר מורה נבוכים, וינסה לקחת אותו as it is, מה שנקרא, עתק הדבק פה למאה ה-21, זה לא רלוונטי. למה? כי יש המון המון דברים במורה נבוכים, בסגנון, ואפילו בחלק מהתכנים, שזה כבר התמודדויות שעם ישראל לא נמצא שם. למשל, הרמב״ם בתור ספר מורה נבוכים, יש לו 12 פרקים, או אם לא יותר, שהוא מתמודד מול איזה כת פילוסופית מוסלמית שנקראת מתקלמין, מה שהוא קוראים בתרגום, המדברים. זאת הייתה איזה כת שטענה שהדמיון הוא זה שיוצר את המציאות, שזה גם משפט שאומרים אותו היום, אבל הם ניסחו את זה בצורה פילוסופית שם של ימי הביניים, והרמב״ם נלחם נגדם בשצף קצף, 12 פרקים נלחם נגדם, גם ב8 פרקים הוא נלחם נגדם, הם ממש האויבים הקלאסים של הרמב״ם, כל דבר הוא נכנס בהם. שוב, אנחנו לומדים היום את הספר מורה נבוכים, רואים מה הרמב״ם רוצה מהחיים שלנו, מה זה קאט המוסלמים הזו, מה זה מתקלמים, זה ש... תשובה נכון. הסגנון שהרמב״ם מדבר שם, המאבק הישיר שיש לו שם איזה קאט פילוסופית שהיום היא כבר לא רלוונטית, זה כבר קף התמר שהתייבשה. מה נשאר לנו? נשאר לנו את העיקרון, נקודת החיבור, שמה שהרמב״ם נלחם שם, שהדמיון, כן, צריך להיות בשליטה שכלית, ולא כמו שהם טענו, שהדמיון הוא פראי, זה דבר שהוא רלוונטי גם היום. זה דבר שנשאר בעץ החיים של עם ישראל לדורותיו. מת, בכל דור ודור צריך להפריד בין העיקרון של השיטות של עם ישראל, שלהם תמיד יש מקום לנצח נצחים, לבין כל מיני כפות תמרים, כל מיני סגנונות, דגשים, שהם היו מותאמים לזמנם, וכיום יש דגשים אחרים. זה לא פשוט להכריע מה זה הסגנון, ומה זה המהות, מה זה התוכן שצריך להישאר, מה זה התוכן שלא רלוונטי, תפקידם של גדולי ישראל, וגם כמו שאמרנו, זה תהליך שמהלך הדורות הולך ומתברר בעצמו. אבל זה צריך להיות. טוב, אני חוזר לדוגמה שהבאתי. זה שהגאון מוילנה צעק על החסידות ורצה להוציא אותה מכלל ישראל, וזה שהחסידות עשו כל מיני דברים בהתחלה שהיו על גבול השבתאות, זה שייך לכפות התמרים של אותה תקופה. באותה תקופה הם היו צריכים להדגיש את זה, הם היו צריכים להדגיש את זה בגלל כל הסיבוכים והטעם. זה הלך ונשר. מה נשאר? נשאר 200 שנה פרספקטיבה לאחור, נשאר העיקרון של הגאון מוילנה, שעיקר ההתפתחות התורנית צריכה להיות על ידי למדנות, ועיקר ההתפתחות התורנית זה התורה שבעל פה והשכל, ונשאר הדגש של הבעל שם טוב, שחייבים רגש וחייבים תורה שתיגע גם בעוד תכונות באישיות וכו'. זה נשאר, ושניהם יחד בונים את הקומה בעם ישראל. מבינים את הרעיון? שאל יפה, לא? שהוא, זה מסתדר, יכול לסדר אין סוף בעיות בתוך הוויכוחים התורנים. כן.
אני חושב, מה שאתה אומר, וחוץ מהרב רוקווה שממזג גם את השכל וגם את
הלב. לא, חס ושלום. הרב קוק פשוט, זה נקרא לזה המודל היותר מאוחר, אבל החסידות מזגה דברים שהייתה לפניהם. הרב קוק הוא פשוט, הוא יחסית מאוחר, אז הוא מזג אותם. גם הרב קוק זה לא סוף הדרך. אומרת, גם היום יש את שיטת הרב קוק, יש שיטות אחרות בעם ישראל שמתנגשות, והיום אנחנו נבקר עוד 500 שנה, הסתכלו אחורה וגם ימקמו את זה. הרב קוק זאת הנשמה שנשלחה לעולם, תך דוגמה שוויכוח, שמת לא יודע להכיר. לא בשאלה אם מדינת ישראל זה דבר טוב או לא. זה אמרנו כבר, אפשר לראות שהקדוש ברוך הוא הכריע בשאלה הזו, שיקיים זה. אבל סתם, השאלה היא איך באמת לחנך היום ילדים. האם לחנך ילדים בשיטה של הציונות הדתית, של לתת להם איזו מעורבות מסוימת עם המודרנה והמדינה, ויש לזה מחירים שהילדים נחשפים לעולם החילוני, והרבה פעמים נוצר חילון וכו'. או שמה שיותר נכון מבחינה חינוכית זה השיטה החרדית, לגדל אנשים עם יותר סגורים בתוך המערכת שלהם, שהם פחות מודרנה, פחות זה, פחות השכלה, פחות צבא, אבל הם יותר נשארים שייכים לקדושה ולתורה.
זה שאלה חינוכית תורנית, שיש עליה מחלוקת. אני מניח שעוד 200-300 שנה, להערכתי, ככה ידברו על המחלוקת הזו. יגידו, היו פה נשמות שונות, נפשות שונות, שכל אחת הביאה דגש אחר, ששני הדגשים היו נצרכים. כי עוד פעם, זה שתי שיטות שלשניהם יש תלמידי חכמים, לשניהם יש מסורת, שניהם... והשיטה הזו בנתה באמת אנשים שהם יותר אחוזים בתורה וכו', והשיטה הזו בנתה כן, אנשים שיותר מסוגלים להיות מעורבים בחברה הישראלית ולבנות את הקומות שעם ישראל זקוק עכשיו. וכרחל וחליה אשר בנו שתיהם את בית ישראל. אתה מבין? זה התפתחות אינסופית שקיימת בתוך עולם התורה. אני נוסיף פה עכשיו על עוד נדבך אחד, בכל זאת חשוב להדגיש גם אותו. כל מה שאני אמרתי עד עכשיו, זה באמת ביחס לשיטות שהן שוות בכלליות שלהן. זאת אומרת, כמו שאמרתי, שאני עומד עכשיו מול כמה שיטות, ששתיהם יש להם מקורות, ושתיהם, אמרנו, יש להם כלליות, ולשתיהם יש, התקבלו על עם ישראל וגדולי ישראל. אז כאן, כמו שאמרנו, אני באמת מכניס את הרעיון הזה, שיש פה פשוט עץ, שיש לו כמה כפות וזה דגישים שונים והכל משלים אחד את השני. אבל לפעמים זה לא כך. זאת אומרת, צריך לזכור. יש זוויות שונות של כלליות. סבבה. אבל יש גם בעם ישראל לפעמים מדרג של כלליות. זאת אומרת, לא כל שיטה שנאמרת בעם ישראל על ידי רב עם זקן, אפילו שיש לה מקורות, היא הופכת להיות עכשיו באותה רמה של כלליות עם שיטות אחרות. זאת אומרת, בואו נשחזר שוב את התהליך של בן אדם שעובר. בן אדם אומר, שמע, אוקיי, קיבלתי שהיהדות זה המקום שדרכו אני נפגש עם הכלליות, עם השלמות האלוהית. אוקיי, עשיתי לי רב. בחרתי לי רב. מצאתי לי שיטה, ועכשיו השיטה שלי היא חלק מעץ החיים הזה של עם ישראל, ואני גם מבין שיש מקום לשיטות אחרות, שכל אחת נותנת דגש אחר, וכולנו משלימים יחד. אבל, עוברות השנים, ופתאום בן אדם שם לב שהשיטה שלו היא שיטה ש... הכלליות שבה היא מתחילה קצת להתמסמס. למשל, הוא פתאום שם לב שבבית מדרש שלו, למשל, מתעלמים מהמון מקורות שנמצאים בתורה. נגיד בבית המדרש שלו לומדים רק את הצדדים הגלויים של התורה, רק הלכה גמרא. ושמתחילים לדבר על ספרים כמו רבי יהודה הלוי, כמו מהר"ל, כמו מדרשים, פתאום לא מתעסקים, או שמתעסקים את זה בצורה מאוד כזו שטחית ולא רצינית. או פתאום בן אדם מגלה שהשיטה שבה הוא נמצא היא לא עונה על כל מיני צרכים שקיימים בעולם. זאת אומרת, השיטה שלו למשל היא מאוד מדברת על פרט, היא מאוד מתעסקת עם הנפש האנושית ועם הבעיות של הבן אדם והבדידות והפחדים שלו. אבל לשיטה שהוא גדל בה, או שהוא התחבר אליה, אין מה להגיד למשל על ההיסטוריה של עם ישראל. אין לה מה להגיד על ה... לא יודע, על מה שקורה עכשיו מבחינת החברה בעם ישראל. או הכי משמעותי, הוא רואה שהשיטה שהוא גדל בה, יש בה חוסר, יש פתאום חורים בכלליות שלה, פרצות בבניין שהוא בנה, למשל ביחס למציאות. הוא למשל גדל בשיטה, זה למשל תגיד הדוגמה של רבנו בחיי, אדם לומד עכשיו חובת הלבבות, וכתוב שם שאדם צריך רק להיות עם ביטחון בשם ולא לעשות השתדלות. כאילו לא לעשות שום דבר מעשי, לא ללכת לרופאים ורק לצפות שהשם יעזור. והוא, אוקיי, אז בהתחלה עשה לך רב, והוא התחבר לזה, ויש לו גם רב שאמר ככה, ואתה דבר, הכל טוב. אבל הוא פתאום שם לב שהמציאות לא עובדת ככה. שמעתי, זה לא, הוא כן צריך ללכת לרופא. כאן, אתם מבינים, בן אדם צריך, מה שנקרא, להיפתח. איך? זה מכליל דברים מסוימים, אבל יש פתאום דברים שהוא מזהה שהם לא מכילים. אותם. כלליות זה מושג יחסי, הכל ביחס למה. יש פה שיטה, יש פה יהדות, יש פה מסורת, יש פה מקורות, אבל יש, כמו שמעתי, גם חורים פתאום. ולעומת זאת, הוא רואה עכשיו שיטות אחרות ביהדות, שגם עונות על כל הדברים שיש בשיטה שלו, וגם נותנות מענה לדברים שחסרים בשיטה שלו. פה מצופה מבן אדם להתקדם בחיים. ואת מה שאנחנו אומרים, אלו ואלו דברי אלוקים חיים, זה לא עכשיו, כאילו, מסיר עכשיו את הרצון להתקדם. טוב, אני בחרתי, עשיתי לי רב, מעכשיו שגיר ושכח עד 120, אני ממשיך לי, לא משנה מה, אבל אתה רואה שיש בעיות בשיטה שלך. יש גם מצב שבן אדם הולך ומתקדם, והוא לאט לאט בשביל עצמו מכריע במדרג של כלליות. כן, הוא מוצא לו רב אחר. מוצא לו רב אחר. זה לפעמים עניין גם של תקופות. בן אדם בתחילת הדרך, באמת, זה כאן אני חושב קורה לכולם. בתחילת הדרך מצאנו איזה דמות שככה הייתה בשבילנו, איזה יופי נתן לזה. אחרי שבן אדם גדל, הוא שם לב שעם כל הכבוד, זה לא בא לפסול. כל מה שאני מנסה ללמד אתכם פה, הכלליות זה לא כלליות רומסת. כאילו, עכשיו משהו חדש, אז מה שהיה קודם לא שווה כלום. כשאני הייתי בתחילת הדרך, הספר הזה, השיטה הזו, הרב הזה, היה בדיוק מה שהייתי צריך. הקדוש ברוך הוא אין מקרה בעולם. הקדוש ברוך הוא שם אותי שזה מה שיבנה אותי. אבל עכשיו, אני פתאום מגלה דברים יותר עמוקים. אני מתבגר, יש לי שאלות, ואני רואה שהשיטה שלי, הרב שלי, הרבנית שלי, לא יודעים בדיוק לענות עליהם. ואני מוצא עכשיו דמויות אחרות שכן. אז אני פשוט הולך ומתקדם. אנשים לא צריכים להרגיש מאוימים מזה. ועכשיו להתחיל להתקבע ולהתחפר במקום שלהם. לא, זה הרב שלי, אז לא ייתכן שהוא טועה, כולם טועים. יש דבר כזה, שאדם הולך, מתקדם, מחיל אל חיל. וזה לא בא לפסול את מה שהיה קודם. אתה עדיין מכבד את הרב שהיה לך קודם. אתה עדיין מבין שהשיטה הקודמת נתנה לך הרבה דברים, שהיית צריך אותם אז, וחלקם אתה צריך גם היום. ועם כל זה, אתה הולך ומתקדם. זה אגב, זה תהליך אינסופי. גם עכשיו, בתוך בית המדרש של הרב קוק יש מחלוקות. גם דברים, אנשים לוקחים הכל אישי, זה הבעיה. לוקחים שמחלוקת זה הופך להיות איזה משהו כזה פרסונלי. יש רב מחלוקת בית המדרש של הרב קוק, איך מפרשים את הרב קוק עצמו. גם, כמו שאמרתי, זה יכול להיות פה, בתוך המכון. אתם שומעים שיעור אחד X, ואחרי זה שומעים שיעור שהוא אומר הפוך במשהו מסוים. מה עושים? לא להיבהל. דבר ראשון, שני אמונים, אמרנו על גבולות גזרה של תורה, כלליות, מקורות, עם ישראל, צ'ק. הלאה. שלב שני, ייתכן שזה מחלוקת שכמו שאמרנו, זה פשוט זוויות שונות של כלליות, עץ החיים. באמת בעצם לא הבנת נכון או לא הבנת נכון. הם אמרו אותו דבר, רק דגשים שונים. כי הרב הזה יש לו אופי יותר סכלתני, אז הוא אומר את הדברים בסגנון כזה. והרב הזה, הרבנית הזו, יש לה סגנון יותר רגשי, אז היא אומרת את זה בזווית ראייה, וזה נשמע מחלוק, אבל בעצם שהם אמרו אותו דבר, רק כל אחד אמר מדגש אחר. זה אגב 90% מהמחלוקות זה. שאני הרבה פעמים יוצא משיעורים, באים לתלמיד או תלמידה, אומרים, שמע, אבל הרב אמר קודם, הרבנית אמר קודם, מה אמרה? זה הרבה פעמים עניינים נפשיים, אגב, בעיקר בנושאים של לא הלכה, אלא אמונות ודעות, זה מאוד קשור לסגנון של הבן אדם, ולשפה שלו, ולמקום שהוא נמצא בחיים, וזה פשוט אותו דבר, רק כמו שאמרנו, בדגשים שונים. אבל, לפעמים גם קורה מצב, ששמעתי שיעור אחד, שמעתי שיטה אחת, ועכשיו אני שומעת או שומע שיטה שנייה, ולא רק שזה דגישים שונים, אלא אני מזהה שאני שומע פה, שומעת פה משהו יותר כללי, יותר מפותח. יש לו יותר מקורות, יש לו כיוון חשיבה יותר רחב אופקים, הוא עונה יותר על צרכים נפשיים שמתאימים לי עכשיו. או השיעור ששמעתי קודם, באמת הסביר את הדברים בצורה שכלית, אבל לא נגע לי ברגש. והשיעור הזה גם הסביר את הדברים בצורה שכלית, וגם נתן מענה לאיזה תחושות שהרגשתי. מה קרה? ממשיכים הלאה. אין בעיה. עברתי מכלליות אחת, לכלליות יותר גדולה. ואחרי זה, לכלליות עוד יותר גדולה. וזה תהליך אינסופי. גם מה שאנחנו לומדים פה עכשיו, מה, אמרתכם זה כמה פעמים, מהלך השיעורי, מה אתם חושבים? מה שאנחנו לומדים פה עכשיו, זה מה שנקרא סוף הדרך, האמת ואין בלתה, ומעכשיו עד סוף החיים, זהו, זה אי אפשר לחלוק על זה. מאוד יכול להיות, אני מקווה מאוד שזה יהיה, ואני בטוח שזה יהיה, שעוד כמה שנים, אתם תשמעו שיעורים שמדברים אפילו באופן ישיר על הנושא הזה, של האלוהות, של האמונה וזה, שיסבירו את הדברים בצורה יותר כללית. או יותר מקורות, או בסגנון יותר ברהות, או שוב כל מיני חוליות שחסרות עכשיו במערך הזה, והוא יסביר אותם עם כל מה שאמרנו בצורה יותר שלמה. מה קורה אז? אז כל מה שלמדנו קודם זה לא היה שווה כלום. עבדו עלינו. בואו ניקח תמונות של הרב לונדין ונזרוק חיצים. לא קרה כלום. בשנת תשע"ח, במקום ובזמן שהייתם בו, השיעורים הללו בנו אתכם. נתנו לכם משהו בתהליך האינסופי הזה של הכלליות, בדיוק בנקודה שהייתם נמצאים בה. ועוד 10 שנים, בשנת תשפ"ח, שנת תשפ"ח, בסדר? אתם תהיו במקום אחר בחיים. זה לא רק אפילו שתשמעו שיעורים אחרים, זה סתם, את אותם שיעורים עכשיו אתם גם מסתכלים עליהם במבט אחר, על הספר הזה אתם עכשיו מסתכלים במבט אחר, כי יש לכם יותר ניסיון ויותר חוות אופקים ויותר מקורות ויותר זה, ועכשיו אתם בונים משהו יותר משוכלל. זה תהליך אינסופי. כל הזמן אדם בחיים הולך ומתכלל בחף. הולך ומתכלל מחיל אל חיל. כל הזמן הולך ומתקדם. סיפרתי את זה גם שלימדתי את השיעורים האלה בסדרה הקודמת, ברמה האישית שלי. אני גדלתי בבית, מה שנקרא דתי-לאומי קלאסי, לא יצא לי לפעמים יותר מדי לברר, בגיל הזה, לא כך התעסקתי בכלל עם נושאים רוחניים. זאת אומרת, הייתי דתי, אבל בגלל שאמרו לי להיות דתי, לא שיותר מדי, יש תמיד נטייה לרבנים לספר שהם היו נערים מופקרים בילדותם. הייתי מופרע, הייתי... אז זהו שלא, הייתי ילד טוב. עשיתי, אמרו, מה שאמרו לי, עשיתי, לא היה לי תקופת מרד יותר מדי גדולה ולא כלום. הייתי בני עקיבא, הייתי ילד כפות כמו צריך, הכל טוב. ואז אני זוכר, אז אני חושב שזה היה בכזור כיתה י' או י' או משהו כזה, התגלגלו לידיי, אמרתכם כבר, קלטות של הרב אמנון יצחק. שם... זו הייתה השיטה הרוחנית הראשונה שנתקלתי בה. שיטה. שמעתי את הדברים, זה מאוד הרשים אותי. היה שם איזשהו רעיונות מאוד ראותיים, מאוד מסודרים. נתן איזו שיטה. מה זה שיטה? משהו שהוא מקורות, משהו שהוא עונה לכאורה, באמת על, לא לכאורה, גם מצד האמת, על עקרונות אמונים של עם ישראל וכו' וכו' וכו'. שמעתי, וזה מאוד בנה אותי ועזר לי. המשכתי, הגעתי לישיבה, ונחשפתי לתורת הרב קוק. ואז שהתחלתי ללמוד דבר הרב קוק, גיליתי שיטה יותר כללית. מה הכל? עוד פעם. לא שזה רק זוויות שונות של כלליות, שזה גם נכון. יש פה גם זוויות שונות, אבל יש פה גם משהו יותר מזוויות שונות. יש גם מדרג של כלליות. למה? בסדר, זה אפשר לעשות שיעור בפני עצמו עכשיו. כל הכבוד, ויש הרבה כבוד לשיטה הרוחנית, של התלמיד חכם הזה, ושל כל הבית מדרש שהוא מייצג, זו שיטה שעונה על דברים מסוימים, שיטת הרב קוק, עוד פעם, צריך להסביר את זה, היא גם עולה על הדברים האלה, וגם נותנת מעוף יותר רחב על ההיסטוריה, ועל הנפש הפרט, והנפש הכלל, והיא לא צריך להיות גאון גדול, בשביל מי שמכיר את שני השיטות, לזהות איפה יש יותר כלליות. אז מה קרה? זה לא שעכשיו אתם מבינים, זה היה שקר מה שהיה קודם. זה אמת ותורה. דברי אלוקים חיים. ואני חייב לו, ולא רק לו, גם כל דמויות אחרות שבימי חיי פגשתי ולמדתי וספרים שלמדתי, שהם בנו חלק מהתורה שלי. אומרים חזל, כל אדם שלומד דבר ממישהו, חייב לקרוא לו מורו ורבו. יש הרבה אנשים שאני צריך לקרוא להם מורי ורבי. קניתי בהם דברים. וגם היום, שאני נמצא בשיטה שהיא קצת, מה שאני מזה, שיטה יותר כללית, אני עדיין משתמש בדברים, לא רק שזה היה טוב לזמנו, יש גם עדיין דברים שעוזרים לי בשלב הזה בחיים. למשל, עירת העונש, כן, החרדה הזו מעשיית עבירות, שבשיטות שציינתי קודם זה דבר מאוד מודגש, ברב קוק זה פחות מודגש. מתוך הכלליות של רב קוק, אני נותן מקום גם לדבר הזה. וכמו שאמרתי, גם מה שאני עכשיו מבין ברב קוק, זה לא סוף הדרך. מן הסתם, בהמשך החיים נבין יותר, או שנלמד דברים נוספים שיתנו לי שיטה עוד יותר כללית. תבינים, מה שנפלא בהבנה הזו, שאת או אתה אף פעם לא טועים. קנתו את זה, זה אני מנסה להסביר. אין לא נכון. מה זאת אומרת לא נכון? יש לא נכון בזה שאת מתעצלת עכשיו בשביל, למצוא עניין, ברור לך שיש פה טעות, ואת אומרת, לא, אין לי כוח, אני נשארת איפה שהייתי קודם. אם את עובדת עם הכלליות כמיטב יכולתך, זאת אומרת, את ברגע נתון מפעילה את מרב האנרגיה השכלית, הנפשית, ומבינה במה שאת מבינה, שזה ההבנה הכללית ביותר שאת נמצאת עכשיו, אלוהים נמצא פה.
אם עכשיו אני, גם כי אולי גם קצת אני שמעתי את השיעורים שאתה מדבר עליהם, ואם עכשיו בחורה יש לי רציניות, כי אם לא אלוהים ישרוף אותה ויש הגיהנום, זה באמת דרך נכונה להבין.
אם זה מה שעכשיו הנפש שלה נמצאת, כן, יש הרבה מאוד אנשים בעם ישראל שנמצאים במצב כזה.
אבל זה מצמצם את הקדוש ברוך הוא.
אבל זה מה שהיא, אבל היא שם, היא שם, את צריכה להבין, היא שם.
היא שם כי זה מה שהיא מכירה.
נכון, אז
הוא,
אין לי בעיה, אז תפגשי איתה, ויכול להיות שחלק, כי את מזהה, שהיא מישהי שמסוגלת למשהו יותר עמוק, ואת מבינה שהדרך היחידה להוציא אותה, זה להגיד לה בצורה חריפה, זה אפשר להריב על זה, כן? יכול להיות שבאמת יש מקום לפעמים להגיד למישהו, תקשיב, השיטה שלך היא לא אמת, וזה כדי, אבל בואו עכשיו ננקה את כל הדברים האלה, ונגיד שיש פה מצב שאת מזהה שאותה בחורה, מה שעכשיו מחזיק אותה בקשר לתורה, לקדושה, לאלוהים, זה ההבנות הכי מוקשמות שיש. כן, היא מזהה שאלוהים זה ישות בשמיים שתשרוף אותה וזה. וזה מה שהיא. שוב, כי יש לה נפש ילדותית, אישיות שמסוכסכת עם... אל תגיעי בה. בטח. מה, את לוקחת אחריות עכשיו להרוס עולם אמונה? דיברנו על זה כבר. להרוס אמונה של יהודיה שעכשיו היא מלאת עירת שמיים בצורה... שהיא נמצאת בו.
טוב, אז כנראה זו השאלה שלי, זה נקרא עירת שמיים?
בטח זה עירת שמיים. כל דבר שמאמין באלוהים, כל, ובטח כל דבר שמצהיר שהוא נאמן למסורת של עם ישראל לדורותיו, גם בצורה הפרימיטיבית ביותר, זה ודאי זה עירת שמיים. זה תורה, מי מעז לגעת בדבר כזה? אני אגיד ליהודי, שאתה, האמונה שלך היא לא בסדר?
לא, אני לא
אלך עם
שלט, לא...
בסדר, יש כל מיני דרכים. את זוכרת את הסיפור שקראנו מ... נו, זה עם ה... ברח לי השם, איזה ספר זה היה? נו, זה עם הלחם שנתן בצפת, כיכרות הלחם. נו, איזה ספר זה היה? רבי משה חגיז, נו, ישנת חכמים? אז תראו את זה, שמעת, הארי אומר לאותו תמיד חכם, אתה הולך למות על הדבר הזה. יש לך פה יהודי שמקריב לחמים לאלוהים, כי זה המקום שהוא נמצא, לא שאין משהו יותר כללי, לא שזה האמונה. אתה נמצא במקום אחר, ברוך השם, הקדוש הוא סידר אצלך בחיים, בזה שאתה יכול עכשיו להבין יותר, אבל הוא נמצא שם, ואתה לא יכול לשנות אותו. אם היית יכול, אמרנו מצוין, זה בדיוק העניין, לקדם בו, תלמד אמונה ותתפתח, אבל אם אתה לא, את לא יכולה לשנות אותה. היא פוגשת את אלוהים שם. בדיוק כמו שאת עכשיו היית נפגשת עם הרב קוק, את רוצה שהיה מספר לך בבת אחת את כל מה שהוא יודע? זה היה הורג אותך.
לא, אז איפה נכנס לגבול של כאילו שיש
את
זה כבר עבודה, כאילו סוג של עבודה זרה, אין. מישהו עכשיו מחליט ולהתחיל חתול לאלוהים, ככה הוא מתקרב לאלוהים.
גם פה אני אצא צורה בוטה, יכול לפעמים להיות מצב שאפילו זה המקום שאלוהים פוגש אותו. בוא נלך משהו עמוק יותר. מחבל חמאס. בסדר, שעכשיו הוא מבין שהדשו להתקרב לאלוהים זה... אז התפקיד שלנו זה להרוג אותו. וכל זה לא סותר שיכול להיות, אם הוא, מבחינתו, לפי הסביבה שהוא גדל בתני האחים, שהוא גדל באחר, זה מבחינתו מה שהוא הבין שאלוהים רוצה ממנו והוא עשה את זה בלב טהור, זה לא סותר שהוא מילא את תפקידו בעולם.
אבל אם הוא שקר.
את מול עצמך תפקידי, את צודקת, זה שקר, ותפקידך עכשיו ללכת ולהרוג אותו. וכל זה לא סותר שהחשבון שלו בשמיים יש את החשבון שלו. את צריכה להשתחרר מהלחץ הזה, כאילו למצוא איזה נקודת אמת, ונראה שברגע שאני מגיע אליה, אז אני תפסתי את אלוהים, ולפני זה לא נגעתי באלוהים. לא. כל הזמן נוגעים באלוהים. זה מה שאני מנסה לראות כל הזמן. יש גדולת שלמות אינסוף. יש פה רצף חיים אינסופי שאדם צומח בו כל הזמן. התפקיד שלנו זה להיפתח יותר ויותר לכלליות. להיפתח יותר ויותר לעץ החיים של עם ישראל. וכל יהודי במקום שהוא נמצא בו, אם הוא עשה את מרב המאמצים שלו, כל יהודי הוא כמו משה רבנו, מבחינת השכר שלו בשמיים. זאת אומרת, מבחינת האחיזה שלו באמת. זה שמשה רבנו במקום יותר מתקדם, זה לא רלוונטי. כי משה רבנו נולד עם מקום מסוים ואופן מסוים, שהיה לו תפקיד מסוים. ולי יש את התפקיד שלי. ואיפה שאת נמצאת, שם אלוהים נמצא. כמובן. שזה לא יגרום חלילה לניוון. אוקיי, אז אני לא מתקדם ולא זה. אני מדבר עכשיו על אנשים שהם מבינים ומתקדם. כן.
אתה אומר, זה לא שפוגע ועשה לך רב?
לא.
כי בהתחלה הרב היה רב מיצחק, ואז הוא עבר לרב קוק, ואז הוא עבר... אז איפה פה עשה לך רב?
זה עשה לך רב. כל שלב בחיים, זה שמענו, יש עשה לך רב.
זה עשה לך רב שוב.
לא, מה? מה? איך אנחנו יודעים שאין דבר כזה רב נצחי? כי גם רבנים מתים. נכון, אבל גם התורה שלהם שאחרי שהרב נפטר, נכון, יש פתאום תלמידים שמסבירים את התורה באופן אחד, ויש תלמיד אחר שמסביר את זה באופן אחר. מכירה תמיד חכם אחד שהתורה שלו נשארה כמו שהיא ואף אחד לא רב עליה? כל בית מדרש, הרי אחרי שנפטר הרב מתפצל לאינסוף דברים. ואיך, מה זה התפצלות? זה נפשות שונות של תלמידים, שהוא קלט יותר את הזווית הזו, והוא קלט את הזווית הזו. לפעמים אמרנו, זה זוויות שונות של כלליות, ולפעמים זה גם מדרג של כלליות. יש תלמיד שהבין פחות, תלמיד שהבין יותר.
אז איך אתם שזה באמת עושה לך רב נכון, למשל...
אין שום דרך. את, כמו שאמרתי, את צריכה ללכת לפי מה שאת נמצאת עכשיו. עוד פעם, את לא יכולה להכריע בשאלה מי צודק. האם... צודק אותו תלמיד חכם בבית המדרש של הרב קוק, שמדבר עכשיו על הממלכתיות, ושצריך עכשיו לחבק את צהל גם בזמן שמפנים את גוש קטיף, או צודק אותו תלמיד חכם שאומר מה פתאום, צריך להיאבק בכל הכוח ותתתה. את יכולה להכריע במחלוקת הזו ביניהם? אני לא יכול להכריע ביניהם. למה? בדיוק. עכשיו, אני לא יכול להכריע בזה מכמה סיבות. א', אני לא בליגה שלהם, ואני אומר, על מה שהם רבים, מה הרב קוק היה אומר, או מה הרב צבי יהודה היה אומר, אני לא יודע, כי אני לא הכרתי את הרב צבי יהודה, ולא למדתי אצלו. אני יכול... אז אני יכול לבוא ולהגיד עכשיו, לא, הרב הזה צודק והרב הזה טועה? לא. יכול להגיד, נטיית הלב שלי, ושאני אומר נטיית הלב, לא מסכוון סתם איזה ספונטניות. זה משהו שלפי מה שאני למדתי, לפי הכישורים שלי, לפי הרעות שלי, נראה לי שהרב הזה צודק, ולכן הוא הרב שלי, ואני עושה לפי הכיוון שלו. וזה שהרב השני, בתלמידיו עושים משהו אחר. אלו ואלו, דוברי אלוקים חיים. הבנה עמוקה במושג הכלליות, במושג אלוהים, זה מנטרל את כל המתחים בחיים. זה עולם אחר. אדם, זה קשור להרבה דברים שדיברנו מהלך השיעורים האלה. אדם לא מאוים משום דבר. הוא לא נמצא כל הזמן באיזה... איפה אני פוגש את אלוהים ומי מנסה להסתיר לי את אלוהים? אלוהים איתך. אלוהים איתך. אדם רגוע. כל שלב שעובר בחיים. כל דבר שקורה לו בחיים. כל רגע שהוא נמצא בחיים. הוא אחוז בעץ החיים של עם ישראל. וזהו. כשהוא יגיע לשמיים, אם נשתמש בביטויים הדתיים, הוא יקבל שכר מלא. את עשית, עשיתי ככל אשר ציוויתני. מכירים את השיר? עשיתי, עשיתי, עשיתי. תו שנעין חד מכירים את זה, עוד כמה שנים שיראו את הסדרה הזו, לא יבינו על מה אנחנו מדברים. עשיתי ככל אשר ציוויתני. בואו ננסה לסכם את הדברים ובזה נסיים את השיעור הזה. בעזרת השם, השיעור הבא זה שיעור אחרון, אנחנו תכף נסביר לכם מה נעשה, אבל רק בואו, יש פה למעשה סיכום, אם תרצו, של כל ה-28 שיעורים. בואו, שימו לב. שלב ראשון התחלנו, קיימות אישית. יש, אני קיים, הכל סבבה. שלב שני, זיהוי שלמות אינסוף שמתגלה בחיי. אני לא רק קיים ברגע נתון, יש פה שלמות אינסופית שמחיה אותי כל הזמן וכו' וכו'. מה שקראנו אלוהים, נשמת בכל נשמתי. שלב שלישי, כלליות. לא רק שאני חי, לא רק שאני חלק משלמות אינסופית, הופעה של שלמות אינסופית, אני גם יכול לזהות בחיים שלי את הכיוון שאיתו אני הולך לאט לאט וחושף יותר את אלוהים. משם הגענו לעם ישראל, יצור החיים הכללי ביותר שקיים במציאות. משם הגענו למסורת האומה לדורותיה. אמרנו לעם ישראל יש אור החיים שמתאים לדורותיו, שזה נקרא תורה ומצוות, יהדות. משם, בתוך התורה ומצוות, עשה לך רב. את או אתה בוחרים את הזווית שאליו אתם נוטים. אחרי זה ממשיכים להתקדם. מצד אחד, מוצאים, ככל שפוגשים יותר שיטות ביהדות, יש שיטות שהן פשוט זוויות שונות של אותה רמת כלליות, אלו ואלו דברי אלוקים חיים, ויש גם שיטה כללית יותר ושיטה כללית פחות, וההלכה כ. עכשיו אתם מבינים לבד שזה דברים מקבילים, זה לא... זה לפעמים באותה שיטה, אתה שם לב שיש דברים מסוימים שזה רק זוויות שונות, ויש דברים מסוימים שכבר ניתחו וצריך משהו אחר. זה תהליכים שהאדם כל הזמן נמצא בחייו בתסיסה בהם. זה אף פעם לא נגמר, וטוב מאוד שזה לא נגמר. תהליך אינסופי. ושני הצדדים מובילים להתקדמות אינסופית בכלליות. אמרו, אני אומר לכם, אני מתכנן לעשות דוקטורט על התרשימים האלה. אלוהים בתרשימים. כן, זה שם. מה פתאום? אלוהים ייפסק? אף פעם לא. אמרתי, זה יכול להיפסק בצורה שאנחנו מכירים. העולם הזה יושמד ויעלה מהעולם. יהיה עולם אחר. יהיה שלמות אלוהית שתופיע בעולם אחר.
יכול להיות שזה ייפסק כאילו בגאולה, זאת אומרת, תהיה כיוון יותר אחיד לכולם, יותר...
בגאולה, לצורך העניין, יהיה... ככל שהגאולה תתקדם, הדברים יהיו יותר פחות... יהיו פחות שטויות ויותר... כלליות. אבל העיקרון הזה של הכלליות ימשיך לנצח נצחים. וכן.
מה זה בעצם בית המקדש השלישי?
זה ביטוי לשלב עוד יותר מתקדם בתהליך האינסופי הזה של הכלליות. בית המקדש השלישי זה גם לא סוף פסוק. לא, מה זה חדש? אתה אומר, בית המקדש השלישי אין התקדמות. יכול להיות, אני לא יודע בדיוק מה יהיה, אבל יהיה התקדמות אחרת. ומה זה אחרי תאמים? כבר דיברנו, זה אחרי תאמים בית מקדש, זה לא סוף פסוק. טוב, אבל זה בדיוק הולך להיות השיעור האחרון. אוקיי, הרמת פה להנחתה. השיעור האחרון הולך להיות שיעור שנקרא מה יהיה בעתיד. בסדר? זה הולך להיות שיעור נבואי, שאנחנו הולכים להסביר מה יהיה בעתיד, מה זה באמת גאולה, מה זה אחרי תאמים הזה. אני כבר אבזוק לכם את הכיוון שזה מה שזה הולך להיות. אין סוף. תמיד יש התקדמות. זה אף פעם לא ייגמר. בסדר? אבל ספר את זה בצורה יותר מסודרת, אז זה נעשה בשיעור האחרון של סדרת יסודות האמונה. המשך יום טוב.